טוב, שלום לכולם. קוראים פה שיום ההילולה של הבן איש חי. יודעים? ברוך השם. על הבן איש חי, על דברים שלו. מדהים. נפלא מאוד. בן יוסף חיים. טוב. אבל אנחנו נלמד על... נמשיך בסדר שלנו, שהוא לכבוד לקראת פרשת כי תבוא. והנושא כתוב פה, הר עיבל, הר השמחה. מה הטעות בכותרת הזאת? מה הטעות? זו כותרת נכונה? מה אתם אומרים? אה? זה הר הקללה בכלל, מה אתה מדבר איתנו? זה הר הקללה. הר עיבל הרי זה הר הקללה. טוב, אז, אבל בכל זאת, ככה כתוב בכותרת. אז אם ככה כתוב בכותרת, ננסה להסביר את זה, ננסה ללמוד את זה. עם הר עיבל הוא הר השמחה. מה מתרחש כאן? באמת, פרשת כי תבוא, היא פרשה מאוד מאוד מלאה, תודה רבה. כי תצא היא מלאה בפרטים, כי תבוא היא מלאה בדברים כלליים כאלה, דברים עקרוניים, יסודות אמונה כאלה, יש שם את מעמד הכללה והברכה, יש שם את כל הנושא של ביקורים, ארמי עובד אבי, יש שם את כל הכללות בכלל, פרשת כי תבוא יש בה צדיק חטא כללות, שעם ישראל עובר בברית מול השם, יש ברית כזאת אלוקית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הרבה דברים מאוד כלליים ומאוד עקרוניים כאלה. אז אחד הדברים המפורסמים, זה כל הציווי של המעמד הראשון שעם ישראל צריך לעשות בארץ. המעמד הראשון, המעמד על הר גריזים והר עיבל, שני הערים שנמצאים איפה? ליד שכם, כן? הר עיבל נמצא בצפון לשכם, והר גריזים מדרום לשכם, ככה זה, ככה מביאים המפרשים, וזה שני ערים באזור הזה, ועם ישראל צריכים שנכנסים לארץ, לעשות שם עולים שישה שבטים על הר גריזים שעל הר עיבל, הלווים באמצע, ואומרים, ארור האיש אשר יעשה כך וכך, וכל האומים אמן, ואחרי זה אומרים, ברוך האיש אשר יעשה כך וכך, כן? בואו נקרא רגע את התורה קצת, את הפסוקים שמדברים על הדבר הזה. ויצא משה את העם ביום ההוא, לאמור אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי יהודה ישראל יוסף בנימין. אלה השבטים שעולים על הר גריזים, שזה הר הברכה. ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. יעמדו על הכללה בהר עיבל. וענו הלוויים ואמרו כל איש ישראל, אל כל איש ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. תועבת אדוני מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אבי ואמו ואמר כל העם אמן. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. ארור משיג בדרך ואמר כל העם אמן. ככה יש, ממשיכים הפסוקים לכמה ארורים בסך הכל? כמה? י' א', 11 ארורים יש שם בפסוקים האלה. אבל מצד שני גם אמרו, יפנו לכיוון, כן, היו אומרים ארור, ועל כל ארור גם אומרים ברוך, לצד השני. כן, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, ברוך אשר יכבד את ההורים, את הצד השני. שימו לב שיש פה נקודה מאוד מעניינת, שמה? מה הייתם מצפים שהתורה תכתוב? מה הייתם מצפים? שהיא תכתוב את הצד הברוך או את הצד הארור? לכאורה את הצד הברוך, נכון? התורה, תדברי חיובית, אבל התורה כותב דווקא את הצד של הארור. היא לא כתבה פה, היא לא כתבה ברוך מכבד אביבים, או ברוך לא משיג גבול רעהו. והייתי לומד לבד את הארורים, אבל דווקא את הארורים, נכון? דווקא את הארורים היא נקטה. זו נקודה מאוד, נקודה ראשונה שצריך לשים לב אליה, בכל המעמד הזה של הברכה והכללה. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, אז זה קצת על הרקע שאנחנו נמצאים בו, בהר גריזים והר עיבל, אבל קודם לכן, יש פסוקים נוספים. מלבד המעמד הזה, בהר גריזים והר עיבל, עם ישראל צווה לעשות עוד שני דברים. עוד שני דברים בהר גריזים והר עיבל. מה שני הדברים האלה? אחד זה להביא אבנים ולכתוב עליהם את התורה. ולכתוב עליהם את התורה גם ב-70 לשון, חז"ל אומרים לנו. זה דבר ראשון, להביא אבנים ולכתוב עליהם את התורה. ודבר שני, לבנות שם מזבח. לבנות שם מזבח. אז בואו נראה את הפסוקים שמדברים על שני הדברים האלה. בזה הפסוקים שקודמים למעמד של הר גריזים והר עיבל, תראו. אם זה לא, כן. רק התחלנו, בואו נתקדם קצת. נו. כן, כן. בהר עיבל. שאלה מעניינת, לא יודע כרגע לענות, למה שמו את יהודה הזה. פה הרבה שאלות, למה שמו דווקא את אל הרגיזים, על דף אל הריבן, לא יודע, כרגע זה שאלות יפות, לא צריך לעיין בזה מצד עצמו, צודק. אז תראו את הפסוקים שקודם לכם. ויצב משה וזקני ישראל את העם למור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר אדוני לך נותן לך, והקמות עליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד. צריך לסוד אותם איזה סיד כזה, את האבנים האלה, וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת, בעובריך. למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהיך לך. זאת המצווה הראשונה בעצם צריך לעשות. לכתוב על האבנים, כתוב פה את כל דברי התורה. כל דברי התורה. יש בה, באמת, המפרשים דנים, מה כתבו על כל, על האבנים האלה? הוא בסך הכל 12 האבנים זה היו. אז מה כתבו עליהם? האם את כל התורה, או רק כללים של התורה, יש על זה. הרמב"ן פה הפרשה מדבר על זה. אבל הרמב"ן אומר, נחי נעמי, יכול להיות שכתבו את כל התורה כולה, וזה נכנס בדרך נס. גם כתבו אותה לפי ב-70 לשון. עוד מעט נראה, כן? אז צריך לכתוב על האבנים, זה מצווה ראשונה, לכתוב על האבנים את התורה. למה? למען אשר תבוא אל הארץ. תבינו, התורה אומרת לך, אתה כותב את זה על האבנים, זה דבר של, האבן זה דבר קיים, דבר של חוזק, כי זה משהו שצריך להישאר נוכח תמיד בחיים שלנו, שאנחנו מקבלים את ארץ ישראל בשביל לשמור את התורה. כן? לא סתם מקבלים את ארץ ישראל. למען תבוא אל הארץ, אז תזכור, בזכות מה אני נותן לך את הארץ? בזכות התורה. בואו נמשיך, פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך. מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך. ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. אז ראיתם, יש פה שני דברים. לכתוב על האבנים, ומה הדבר השני? לבנות מזבח. בסדר? לבנות מזבח. ופסוק ח' כתוב, לכתוב את כל דברי התורה באר היטב, חכמים דורשים את זה באר היטב, הכוונה לבאר את התורה לכל האנושות, לכל העמים, לכן כתבו את התורה ב-70 לשונות על האבנים האלה. איך נכנס הכל ב-70 לשונות? אמרנו, הרמב"ן כותב, זה היה בנס, איך נכנס על 12 אבנים את כל התורה כולה. היו פה הרבה ניסים ביום הזה, תכף נגיד את הניסים שהיו פה קצת ביום הזה. מדובר פה על היום הכניסה לארץ. כל מה שקראנו עכשיו, זה הדברים הראשונים שעם ישראל עשה ביום הראשון שהוא נכנס לארץ. תכף נסביר את זה קצת יותר. אבל לפני זה אני רוצה, ראיתם את הפסוקים שלפניכם. האם יש לכם איזה קושי על הפסוקים האלה? שראינו? אוקיי, אם לא שמתם לב, בואו ננסה להסביר את זה. לא. שמה? כן, אני שמתם את זה הפוך, נכון, כדי לכל אתה לדבר, נכון, אבל זה לא הקושי. סידרתי את זה הפוך בכוונה, כדי לכל להסביר על המעמד, ואחרי זה להסביר מה... את הדברים האחרים שהיו שם. איפה היה צריך להקים את האבנים? איפה בטופוגרפיה שם, של באזור שכם אמרנו? איפה הקימו את האבנים, בנו עליהם את התורה, וכתוב עליהם את התורה, סליחה, איפה? כתוב בפסוק, נכון? פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה שאנחנו מצווה אתכם היום, בהר עיבל. בהר עיבל זה קורה. אז איפה מקים את האבנים בהר עיבל? ואיפה בונים את המזבח? פסוק ה', ובנית שם מזבח לשם אלוהיך. שם, איפה שהאבנים. זאת אומרת, שגם המזבח נבנה בהר עיבל. אז גם האבנים נבנו בהר עיבל, וגם המזבח. האבנים כאילו נכתבו, התורה נכתבה, וגם המזבח נבנה בהר עיבל. בסדר? אבל תראו מה כתוב על המזבח הזה. אתם יודעים מה היה במזבח הזה? מה התורה אומרת? במזבח הזה עם ישראל הקריב קורבנות. והתורה מדגישה, מלבד הקרבת הקורבנות, אני רוצה שתעשו עוד משהו, מה? תשמחו שם, בדיוק, תראו, כן? ובנית שם מזבח להשם אלוהיך, נדבח אבנים, פסוק ו', אבנים שלמות, תבנה אצלך, פסוק ז', וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך. התורה מדגישה את זה, צריך לי, כן? לבנות את המזבח, לזבוח עליו שלמים, ולשמוח במקום הזה, שבו בנו את המזבח. ובמקום, במקום שקריבו עליו את הקורבנות. אז מה אתם אומרים? זה בסדר? מה קשה על זה לכאורה? מה קשה על זה? אנחנו יודעים, אמרנו במעמד הזה, שמחה מה זה הושג. זאת אומרת, אם באמת, אם אנחנו שואלים אותנו, איפה עם ישראל צריך לשמוח ביום המיוחד הזה? ביום שנכנסו לארץ ועשו את המעמד של הרגיזים והריבל. והוא שואלים אותנו הקטנים, כנראה שהיינו אומרים, זה צריך להיות בהר הברכה, כנראה בהר גריזים. אבל הקדוש ברוך הוא חושב אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא בהר עיבל, דווקא בהר של הכללה, כך הוא נקרא אפילו בתורה, כאילו, אלה עמדו על הכללה, הוא לא נקרא הכללה, אבל הכללה שבאה על הרב, שם אני רוצה שתהיה השמחה. דבר מרתק מאוד, דבר מרתק מאוד שצריך להבין אותו. בסדר? צריך להבין את, את המשמעות של זה. כלומר, בואו ננסה רגע להגיד עוד משהו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קודם כל, בואו נראה קצת, הגמרא בסוטה, הגמרא בסוטה מתארת את היום הראשון של כניסת ישראל לארץ. אתם יודעים, ביום הראשון עם ישראל עבר את הירדן. מתי הוא עבר את הירדן? באיזה תאריך? באיזה תאריך בשנה? נכון, בניסן, משהו, מה משהו? יוד. יוד בניסן עברו את הירדן. יוד בניסן עברו את הירדן, ואז באותו יום, זה היה יום מופלא. תבינו, זה כניסה לארץ הראשונה של עם ישראל, זה יום מדהים. ביום הזה נעשו מלא ניסים. מה קרה? הם עוברים את הירדן, והם צריכים להגיע לשכם. כמה זמן לקח להם להגיע לשכם, אתם יודעים? אותו יום הם כבר הגיעו לשכם, להר גריזים והר עיבל. הגיעו באותו יום. כמה מרחק זה? הגמרא אומרת, זה 60 מיל. כאילו זה, כמעט בערך 60 קילומטר, הם הלכו בזה. כל המחנה הזה הולכים מהירדן, מחציית הירדן, מרחק של 60 מיל. כן, אז אמרתי, כמעט, כן, כמעט 60 קילומטר. זה קצת פחות, הוריד מה שיצא לך. 50 משהו קילומטר. עדיין, גם מסע קומטה שלי היה פחות, בערך משהו כזה. משהו באזור הזה, ממש מסע קומטה הדבר הזה. אולי מפה באו המסעות קומטה, מה? וצחפו גם אבנים מהירדן, ובכלל יש לך נשים וילדים, והלונקות מהאבנים, יפה. אז גילינו פה את השורשים של הצבא. מסכת סוטה דף למדווה, בואו נראה. בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו היום, מה ישראל נכנס לארץ ביום הראשון, מה מתרחש שם, עברו ישראל את הירדן, זה כבר בעצמו נס, כל מעבר הירדן זה נס הגדול הרי, איך שהירדן נחצה, ובאו להר גריזים ולהר עיבל יותר מ-60 מיל, יותר מ-60 מיל, ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, גם שהיו שם עמים מסביב, אף אחד, כולם פחדו, נפל להם פחד אלוהים, מי יכול לעמוד מול ישראל שהוא נכנס לארץ, ואחר כך הביאו את האבנים, באותו יום ובנו את המזבח, עכשיו, וזה לוקח את הזמן, כן? גם הביאו את האבנים, גם בנו את המזבח, וסדו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון. תכתבו עכשיו את כל התורה על אבנים, לא ב-70 לשון, זה גם לוקח כמה, יכול לקחת כמה ימים, הכל באותו יום. שנאמר בהר היטב, זה בהר היטב, לומדים את זה ל-70 לשון, והעלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, כמו שראינו בפסוקים, ממש, מה שהציבור בפסוקים, זה מה שעם ישראל עשה. וברחו וכיללו, עשו גם את המעמד של הר גריזים והריבל באותו יום. אז גם הליכה, גם אבנים, כתיבת התורה על אבנים, גם בניית מזבח, גם הקרבת קורבנות, שמחה, גם מעמד הברכה והכללה, הכל באותו יום. תחשבו, אחרי 60 קילומטר, אומרים, עכשיו תעלו על ההר. עכשיו תעלו על הר גריזים, אתם תעלו, השבטים עלו, אתם תעלו על גריזים, אתם על הריבל, יש לכם כוח אחרי מסע קומטה לעלות את זה. טוב, כמובן שהכל היה פה בנס, כמובן שזה בא לומר שהכל היה בנס. וקיפלו את האבנים, איפה הם הלכו לישון באותו לילה? באו ולנו בגלגל, איפה זה הגלגל? חזרה, לכיוון יריחות, חזרו את כל הדרך הזאת. יום ניסי, יום של ניסי, יום פלאות, יום פלאות. הכל הקדוש הוא עזר להם, כנראה קפיצות הדרך וכל מיני דברים כאלה, אבל כל זה ביום אחד, ביום הכניסה לירדן, הכל התרחש לפי דברי חז"ל הקדושים שלנו. בסדר? יפה, אז זה מה שראינו שהתרחש ביום הזה. עכשיו, אמרנו, את האבנים, כתבו את התורה על האבנים בהר עיבל. ואומרים את המזבח בהר עיבל וסמכו שם. אז את כתיבת האבנים בהר עיבל, כתיבת התורה על האבנים, אני יכול להבין למה זה היה בהר עיבל. אני יכול לומר, למה כתבו את התורה דווקא בהר עיבל? אפשר להגיד, באו ללמד אותנו שהתורה היא זאת שמגינה מהכללות, בסדר? היא זאת שמגינה מהכללות, היא זאת שתרופה לכללות. כדי שלא הולך לכללות, אתה צריך לאחוז בתורה. אני יכול להבין ולקבל דבר כזה. אבל השאלה הגדולה זה על בניית המזבח. למה הקדוש הוא בחר לבנות, מלא לבנות את המזבח בסדר, אבל למה הציווי לשמוח שם? התורה מדגישה את זה, ושמחת שם. עכשיו תראו, השמחה שם בפסוק הזה היא כל כך עקרונית, שממנה לומדים את צורת השמחה לכל התורה. עד כדי כך, עד כדי כך. הרי מה כתוב, מה אנחנו יודעים, איך זה נקרא שמחה לפי התורה? מה המשפט אומר? אין שמחה, אלא בבשר, נכון? ביין, כן, אז כמו מציפה שונה אומרת את זה, אבל אני אומרת בבשר אחרי זה ביין, אז זה המקור זה מפה. תראו את הגמרא למטה, תרדו למטה, מסכת פסחים דף קופתת, כן? תניה רבי יהודה בן בתירא אומר, בזמן שבית המקדש קיים, זה השמחה הזאת, אין שמחה אלא בבשר, כוונה לבשר שלמים, שנאמר, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוהיך. איזה פסוק זה? שלנו. הפסוק של השמחה שלנו. הפסוק הזה ממנו לומדים את ה... איך נראית שמחה שהיה בית המקדש. אז כדי כך השמחה הזאת יסודית ועקרונית, השמחה שנעשה דווקא בהר עיבל. אגב, אתם יודעים שבאמת מצאו את המזבח הזה, נכון? מכירים מי מצא אותו? כן, פרופסור אדם זרטל. כן, אדם זרטל. לפני, לא יודע, 88, מתי זה היה, לא זוכר, מתישהו, מצא מזבח בהר עיבל, והוא תירך אותו ממש לזמן הזה. תירך אותו, איפה זה נמצא בדיוק הר עיבל? באזור שם, כן, באזור. יש שם הר עיבל, באזור של זה, והוא תירך אותו, זה לא חוקר גם זה, הוא לא למד בישיבות, לא לחשוד בו שהוא היה מוטה, אולי היה מוטה, בסדר? לא, אבל הוא תיארך את זה ממש לזמן של יהושע, וגם אמרו שמצאו שם רק עצמות תאורות, אני חושב שבעלי חיים, שזה גם דבר מאוד מופלא, למצוא שם עצמות תאורות, הרי המזבחות של פעם היו מלאות בכל מיני עצמות, לאו דווקא של חיות תאורות, בסדר, הוא מכיר מכל הדברים אחרים, אז זה גם מראה את החוץ מזה, אולי כנראה, אולי היה שם איזה עצם של איזה חזיר שמת שם בדרך, באיזשהו משהו, שהוא הלך שם, אבל בעיקרון, העצמות תאורות. זה ממש אחד ההוכחות הארכיאולוגיות החזקות, כמובן שיש עוד הרבה, אבל אחת ההוכחות הארכיאולוגיות החזקות שמצאו אותם באיזה, במזבח הזה בהר עיבל, שחוקים חילונים אפילו אמרו שזה מתוארך לתקופה הזאת של כניסת ישראל לארץ. מה זה? גם מידות, גם כי יש המידות של המזבח, ממש, תסתכלו באינטרנט. יש חוקים שחולקים על זה, בסדר, אבל ככה פרופסור אדם זרטל, והרבה אנשים רציניים אומרים שזה המזבח, זה המזבח, מצאנו אותו. התורה, התורה האמיתית, למי שהיה לו ספק. מה אתה אומר? כן, אבל להשתלט על המקום הזה, מנסים להשתלט, של להעלים את הראיות, להעלים את הראיות, בדיוק. כן, אז הנה, אז איפה מצאו את המזבח? בהרי ועל, שם זה היה, מקום השמחה הזה. נפלא. אז אנחנו צריכים להבין אם ככה את המחשבה האלוקית. למה הקדוש ברוך הוא בחר לצב אותנו בשמחה? כתבנו כמו הכותרת שלנו, הר עיבל הר השמחה. אנחנו מתחילים עכשיו להבין שבאמת בהר עיבל הייתה שמחה גדולה. אבל צריך להבין על מה ולמה השמחה. טוב, אז נתחיל. נראה לומר ש בעצם בכך שה... בחיבור הזה בין השמחה למקום הכללות, אז התורה באה ללמד אותנו יסוד בחיים, יסוד אמונה, שתדע לך שבכל הכללות שאתה מקבל בחיים, יש בהם ממד של שמחה. קודם כל, כל הכללות שעוברות על האדם, כל המשברים, כל האיסורים, כל הקשיים שאנחנו עוברים, יש בהם ממד של שמחה. זה כאילו המסר שהתורה רוצה להעביר. בואו ננסה קצת לפתח את הנקודה הזאת ולהרחיבה, כי זו נקודה מאוד חשובה ומאוד יסודית. קודם כל, עיבל זה שם מיוחד, ובספרים מובא רמזים עליו. אחד הרמזים החזקים, זה מה שאנחנו נסביר עכשיו. עיבל, הגימטריה של המילה עיבל. כמה זה עיבל בגימטריה? 112. כלומר, קוף י' ב', נכון? קוף י' ב'. שזה כמו הגימטריה של מה? של הנחל שעבר יעקב אבינו. נכון? איזה נחל עבר יעקב אבינו? נחל יבוק. נכון? יבוק. אתם מבינים שאם התורה, אם יעקב עבר דווקא את הנחל הזה, יבוק, זה השם שלו, כנראה שבשם יבוק גם כן יש עולמות שלמים ומופלאים ביבוק. וזה הגימטריה של עיבל, 112. בסדר? יבוק, עיבל. אז מה? מה הרמז שם? מה מסתתר? מה התורף של הדברים, מה התוכן של הגימטריה הזאת. אז אמרנו שגם המשברים שעוברים על האדם, הם באים חלק מהטוב האלוקי, חלק מהטוב שהשם רוצה להעביר לאדם. זאת אומרת, כדי שהאדם, עוד מעט נחזור ליבוק הזה, כדי שהשם רוצה להשפיע על האדם טוב, זה לתת לנו הרבה ברכה, הרבה עושר בחיים, עם א' ועם עין, וכל השפע הטוב. אלא מה? כדי שזה יגיע אלינו, אז אנחנו צריכים להיות מותאמים לזה, צריכים להיות ראויים לזה, צריכים להיות מוכשרים לזה. אז בשביל זה, הקדוש ברוך הוא שולח יסורים, קשיים על האדם, כדי לזכך את האדם, כדי לתאר אותו, לנקות אותו ולהכין אותו, להיות מוכן וראוי לקבל את הטוב. אז הכללה בעצמה יש בה ממד של טוב. הספרדים אומרים בסליחות, מה אנחנו, איזה פסוק? ספרדים אוהבים לחזור עליו הרבה בסליחות, יש כמה פסוקים, ויעבור זה, כן, נכון, אבל זה י"ג מידות, ויעבור שם פנאי, זה גם אשכנזים אומרים י"ג מידות, אפילו יותר מספרדים אגב, נראה לי שיותר, בסליחות, בכל אופן, אבל איזה פסוק חוזרים עליו הרבה, וגם ביום כיפור, בנעילה של יום כיפור אנחנו אומרים אותו, מה? השם, אבל מניעה של יום כיפור מה אומרים? השם הוא האלוהים, נכון? השם הוא האלוהים, זה בחתימה שם, מקבלים קבלת עול מלכות שמיים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, ככה גם כל סליחות של הספרדים עושים את זה, את הפסוק הזה, חוזרים עליו, נכון? השם הוא האלוהים, אשכנזים לא, עושים את זה רק בקבלת עול מלכות שמיים. מה המשמעות של הפסוק הזה, השם הוא האלוהים? זה, הפסוק הזה נאמר הרי איפה? בנביא הבעל שם, במליהו, בהר הכרמל, עם ישראל אמר אותו. עם ישראל כאילו רצה לקבל עליו את אלוהותו של השם, השם הוא האלוהים. אבל יש פה ויש פה עומק בפסוק, כי יש לנו פה שתי שמות שונים של הקדוש ברוך הוא. השם, שכותבים את שם השם, איך? י' כ' ו' כ'. הוא אלוהים, שכותבים את זה בשם אלוהים. למה זה שתי שמות שונים? או, כן, יפה מאוד. נכון? י' כ' ו' כ' זה שם מה? שם מה? הרחמים, שם החסד. זה הרחמים האלוקיים, שם השם. שם, השם הוא... בעל הרחמים, זה מבטא את החסד, את מידת החסד האלוקית, מידת הרחמים האלוקית, שם השם, שם י"ק ו"ק. ואילו שם אלוהים, זה ביטוי למידת הדין הקשה. מידת הדין שמביאה לאדם משברים, יסורים וקשיים. אז מה העומק עכשיו שאנחנו מבינים בפסוק הזה? השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. מלבד שזה קבלת מלכות שמיים שאנחנו אומרים, שאנחנו מכריזים שהקדוש הוא האלוהים של העולם, מלבד זה, יש פה עוד משהו פנימי שאומר מה? ש... השם הוא האלוהים, הכוונה, כאשר אתה פוגש בחיים שלך את אלוהים. כלומר, את הנהגת השם שמתגלה אליך בתור דבר של קשה, בתור דין, בתור אתגר מאוד קשה, בתור יסורים. ככה השם מתגלה לפעמים, ככה השם מנהיג את האדם לפעמים. אדם עוברים עליו כל מיני דברים של קשיים, עוברים עלינו דינים, מה שנקרא. אז תדע לך שגם שאתה פוגש את אלוהים, מי זה בעצם? מי הביא? מי מסתתר מאחורי שם אלוהים? מי עומד מאחורי הכל? עומד שם השם. עומדת שם מידת הרחמים. השם הוא האלוהים. מידת הרחמים היא זאת שמביאה את הדינים. שלא תחשוב שהדינים מגיעים ממקום אחר. אלה מגיעים מהרחמים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא. מהטוב האלוקים מגיעים הדינים. זה דבר כל כך עמוק. אתם מבינים? כלומר, שבגלל שיש לקדוש ברוך הוא כל כך חכמים, בגלל שיש לו חסד כל כך גדול, ואהבה כל כך גדולה אלינו, בגלל זה הוא מתנהג איתנו כמו אלוהים, בצורה של דין. בגלל זה הוא מביא לאדם משברים. בגלל שהוא השם, הוא גם אלוהים, אתם מבינים? הוא זה שמביא עלינו את הנהגת האלוהים, את הנהגת הדין. זה השם הוא האלוהים, מאחורי כל האלוהים מסתתר, החסד מביא את הנהגת השם, את הנהגת האלוהים, סליחה. בסדר? אז זה בעצם אומר, איך כל המשברים יש בהם טוב גדול, יש בהם חסד, יש בהם חמים גדולים. כן, שימו לב עכשיו לרמז הנפלא, כי באמת, שתי השמות הללו, השם ואלוהים, ביחד, שם ואלוהים ביחד, מה הם? גימטריה של כמה? מה אתם אומרים? יפה, חישבת מהר. אלוהים גימטריה 86, נכון? אלוהים גימטריה 86, ויוד כבב כגימטריה 26, כמה זה ביחד? 112. איבל יבוק. אתם מבינים? איבל הר איבל רומז, אתה בעצם המתקת הדין, השם שממתיק את האלוהים, החסד שנמצא בתוך הדין. בסדר? זה, ולכן יש בזה שמחה, כי אם אתה מבין ככה, אז אתה אומר, אני יכול לקבל עליי, יכול לקבל את כל את כל הקשיים והאתגרים שהשם שולח לי בצורה יותר נינוחה, בצורה יותר שמחה קצת. אני מבין שזה בסוף בא לטובתי. בואו נסביר את זה קצת יותר. המפרשים מסבירים על הדבר הזה משל נפלא. תראו איזה משל שמבאר את הנקודה הזאת בצורה מאוד יפה, מאוד מרתקת, מאוד עמוקה, אבל מאוד יפה. אומרים כמה מפרשים, שנראה אותם תכף גם, נמצא בכמה מפרשים, נראה את זה דרך הספר אוהב ישראל, שאחד מגדולי החסידות, גם הכלי יקר אומר את המשל הזה, ועוד מפרשים, אומרים, למה הדבר דומה? אומרים לשמש. השמש היא בעצם משפיעה על העולם. היא כאילו מקרינה על העולם בקרניה, מביאה לעולם אור, מביאה לעולם חום, מביאה לעולם את מה שצריך. עכשיו, השמש מקרינה את האור שלה בשווה, באופן, לכל העולם באופן שווה. אין, היא לא עושה אפליות, היא לא נותנת ככה לכאן, אותו הכל בשווה. את אותו כוח מלמעלה, היא שולחת על העולם. אבל היא פועלת דברים מתחלפים בעולם. ואפילו דברים הפוכים. אפילו דברים הפוכים. השמש, כן, כאשר היא פוגשת בבגד לבן, מה היא תעשה לו? היא תלבין אותו יותר. תעשה אותו יותר לבן. ואם השמש באה על אדם, שאנחנו קצת, אנחנו קצת קיים, מה היא תעשה לנו? היא תשחיר אותנו, נכון? היא תשזף אותנו. את הבגד הלבן היא מלבינה. את האדם היא משחימה. בסדר? בזה. אוקיי, אולי, אבל זה עדיין צבא, זה עדיין משהו אחר. ואת ה... מה היא תעשה לחמה? מה היא תעשה לה? תמיס אותה, נכון? תמיס אותה, תפוך אותה להיות נוזלית. מה היא תעשה לביצה? מה היא תעשה לביצה? תבשל, מה זה לבשל אותה? הכוונה היא תהפוך אותה, אתה שם אותה נוזלית, ואז מה הביצה עכשיו הופכת להיות? מוצקת יותר, נכון? היא מקפיאה אותה קצת, מוציקה אותה. הפוך מהתנועה שהיא עושה לחמה, תבינים? כלומר, היא פועלת, משפיעה את קרניה בשווה, אבל היא פועלת בעולם תכונות הפוכות, פעולות הפוכות. בסדר? אותו היא מלבינה ואותו היא משחירה. את זה היא ממיסה ואת זה היא מוצק. במה זה תלוי הדבר הזה? בתכונת המקבלים. ההשפעה מהשמיים זה אותה השפעה של השמש. אבל לפי התכונה של החפץ בעולם הזה, התכונות שלו, לפי זה הוא מקבל, ההשפעה הזאת היא גורמת לו לשינויים אחרים, לדברים מתחלפים. אז אתם מבינים? אותו דבר, זה ההשפעה שיורדת מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא יורד מה? רק מה? רק טוב, רק שפע, רק טוב. רק ברכה יורד מהקדוש ברוך הוא. אבל כשזה מגיע אלינו, מגיע לאובייקטים שנמצאים בעולם הזה, לחפצים בעולם הזה, לאנשים, אז אצלנו זה כבר מתחלף. על אדם אחד, השפע הזה, באמת פועל כשפע, באמת פועל כטוב. אם יש לו את ההכנה המתאימה, יש לו את התכונות המתאימה, ההכנה המתאימה, הוא מקבל את זה כטובה. אבל אדם אחר יקבל את אותו שפע בצורה מה? בצורה של כללה. למה? כי אם בעצם, כמו שהסברנו מקודם, אם אתה לא נמצא בהכנה המתאימה, אז הטוב בעצמו, השפע בעצמו, מסובב כל מיני סיבות ודרכים כדי לנקות אותך, לזכח אותך, להביא אותך להיות בעל ההכנה המתאימה כדי לקבל את הטוב. אז ככה הטוב עצמו מתהפך לכללה. אתם מבינים את המשל הזה של השמש? דבר מאוד 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 נפלא. בואו נהפוך רגע דף, תראו את איך מסביר את זה בספר אוהב ישראל. אומר ככה, ואת הכללה על הר עיבל, בפרשת ראה אמנם, אבל זה אותה מתאים גם אלינו, ואת הכללה על הר עיבל, אומר ככה, ולכאורה ייפלה, והלא יבל, גימטריה קופיות ב', כן, מספר שם הקדוש יבוק, שהוא מניין השני שמות, הוויה אלוהים, נכון? הקדושים, שהם בסוד המתקת הדינים כנודע, וגם השם הקדוש יבוק, עולה מספר ג' שמות, הקדושים שבעוד גימטריה בזה, יהיה הוויה אדוני, וגם כן, וגם ראשי תמות של כל, לא ראשי, גימטריה של כל אלה ביחד שלושת השמות האלה גם, וגם דברים מאוד מופלגים, כן, שהם שורשי מקוריים לכל הברכות והטובות, תבינים מה זה בעיבל, כמה ברכה יש בשם של העיבל הזה, גם שלושת השמות האלה, יהיה הוויה אדוני, כן, זה גם כן גימטריה של עיבל. ואם כן, איך יוכל להיות שמזה המספר אומר להיות אותיות עיבל, יצאו כללות חס ושלום? הוא שואל, זה טיפה שונה מה שאנחנו שאלנו בהתחלה. אכן יבואר זה על פי הנעל, כי השפע ברכה עצמה יורדת ונשפעת מלמעלה, תוכל להשתנות מצד המקבלים לפי שינוי מעשיהם, לטוב או לרע. בכלל נזכר לי. אך הוא דרך רחוק ומופלג ומנוסה מהבין, כמו דרך מבוא השמש, היינו, כי הלא איננו רואות בהשמש שהיא זורחת לכל בשווה. על כל זאת ישנם כמה דברים המתלבנים מזריחתה, כמו פשטן וכדומה, וישנם כמה דברים שהשמש משחיר אותם, וגם חלב ושומן וחמה וכדומה ניתוחים מחום השמש, וחמה שמש ונמס, ושעבה מתקשה מחום השמש, לא נקרא זה לדברים האלה, ואגם כי זריחת השמש הוא לכולם כאחד בשווה, מכל מקום משתנה הדבר לפי ערך המקבלים זריחתה, וכדמיון הזה הוא ממש שפע טובה וברכה היורדת מלמעלה תמיד בלי הפסק. רק שנשתנה לפי שינוי המקבלים, לפי מעשה בני האדם וכאן נזכר להם. אתם מבינים? בסדר? זה משל שמאוד מסביר. אז מהשמיים יורד רק טוב, רק שפע הברכה, אבל זה תלוי לפי ההכנה של האדם. ממילא, גם בכללה עצמה יש ברכה ויש שמחה. צריך לסמוך על זה. צריך לסמוך על הכללה. יפה. אז זה באמת צעד ראשון להבין איך יכול להיות שדווקא בהר עיבל הר כללה, זה שהוא מצווה לעשות את המזבח ואת השמחה שם. אבל מזה ש... אבל נראה שיש פה אפילו משהו עמוק מעבר. זאת אומרת, רק כאן הסברנו למה הכללה יכולה גם להיות, יכול להיות גם צד של שמחה. למה כאן יכול להיות גם צד של שמחה. אבל יש משהו אפילו אולי להגיד מעבר לזה. אם אנחנו רואים שהתורה ציוותה לעשות את השמחה דווקא בהר עיבל, אולי לא רק שנגיד שהכללה יכולה להיות שמחה. אולי נגיד שהיא השמחה האמיתית. זה קצת דברים מסוכנים עכשיו אני אומר פה, אבל אני אעדן אותם עוד מעט. אני אחדד את זה עוד מעט. כלומר, אולי דווקא הכללה שבהר עיבל, דווקא עליה צריך לשמוח. צריך לשמוח עליה אפילו יותר מהברכה בהר גריזים. אפילו יותר. כי פה זה לא דווקא יותר. היית מעדיף לקבל את ה... לפי מה שדברנו עד עכשיו, היינו מעדיפים לקבל את הטוב. אבל אנחנו מבינים שגם בכללה... יש ברכה, ואנחנו שמחים על זה. גם הכלל מקבלים את זה בשמחה, בפנים שמחות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו יותר חריף, יותר רדיקלי, יותר קיצוני, ולומר, הכללה של הר עיבל, יש בצד יותר ברכה מהברכה של הר גריזים. אפשר לומר כזה דבר? האם אפשר לומר את זה? בטח שאפשר לומר. אתם אומרים את זה הרבה פעמים, שמעתם תורת המשפט הזה. איך, את מה שאמרתי עכשיו, אפשר להגיד את זה במילים אחרות. באיזה מילים? איזה מילים? מילים שכולכם מכירים אותם. לא, הכל טובה זה לא זה. לא, הכל טובה זה לא זה. הכל טובה זה, עוד פעם, הייתי מעדיף שיבוא אבל באופן אחר. רק שאני מבין שזה לטובה. אבל יש משפט שאומר שמי שעושה תשובה, מה קורה לחטאים שלו? מה קורה? זדונות נהפכות לזכויות. חשבתם פעם על המשפט הזה? זדונות נהפכות לזכויות, סליחה? זדונות פעם על המשפט הזה? מה התורף של המשפט, מה התוכן שלו, מה העומק של המשפט הזה. איך אפשר להבין אותו בכלל? בוא נראה את הגמרא במסכת יומא. כן, יש פה את הכלי יקר שגם אומר את המשל עם השמש, כדאי לראות אותו. אבל בוא נראה את הגמרא במסכת יומא אומרת ככה, אמר איש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. כשגגות. כלומר, אדם עשה חטא ושזדון, הופכים את זה לשגגה. שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת באבוניך. האבון מזיד, הוא אבון זה מזיד, וקקר היא למכשול, וקוראים לזה מכשול. אז מה שהפכו זדונות? לשגגות. שואלת הגמרא, איני, באמת? ואמר איש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. לא כשגגות, כזכויות. שנאמר בשוב רשע מרישתו, ועושה משפט וזכה עליהם, הוא יחיה. ומנה הגמרא, לוקשיה, כאן מאהבה, כאן מהירה. וזה מה שאנחנו מכירים, שאדם שעושה תשובה מהירה, זה מפלא מאוד. וגדול מאוד, אבל אז הזדונות, החטאים שלו, הופכים לשגגות. זה סוג של מחיקת החטא. לא שחובה, כאילו מוחקים את זה מהרשימה, מהליסט, הופכים את זה משהו ששגגה, עדיין יש בזה צד שלא, שגגה זה לא הכי מובחר, אבל מוחקים את זה מהזדון לפחות. אז זה אנחנו מבינים, מבינים שאת הזדונות אפשר למחוק. אבל מחדש ריש לקיש צד, צד אחד יותר מדי לכאורה. ריש לקיש לא רק שמוחקים את זה מצד, אם ניקח מוזניים, יש לנו, משל מוזניים כזה, שאדם עולה לשמיים, עושים לך, שוקים לך את העבירו, שוקים לך את המצוות, כן? ואז הולכים, אז תחשבו, הוא מגיע למוזניים האלה, עושים לו מצוות, מזוות, מזוות, ואז פתאום מוסיפים, לוקחים כל מיני חטאים שהוא עשה, ומוסיפים את זה על הצד של המצוות. זה מוזר מאוד. מילא, אני מבין שלא התייחסו אליהם, אבל להוסיף את זה לצד של המצוות, לצד השני של המאזן, זה לכאורה תמוה מאוד, נכון? איך זדונות יכולות להפך לזכויות? וזה קורה למי שעושה תשובה מאהבה. אז באמת זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. ונראה שהנקודה הזאת היא גם כן מונחת קצת בפרשה שלנו. קודם כל, מה אתם אומרים? איך זדונות יכולות להפוך לזכויות? זה מובן לכם הקושי בדבר? שעם כל הכוח של התשובה, אנחנו מאוד מבינים למחוק את החטא, אבל להפך אותו, לעשות אותו לדבר חיובי, לדבר טוב, אז זה דבר קצת לא נכנס לנו, לא נתפס לנו בשכל. אבל ננסה באמת להסביר איך זה יכול להיות. יכול להיות שהזדון יהפוך לזכות. הרב קוק מסביר, הוא מסביר את המשפט הזה, את הדבר הזה, בספר של אורות התשובה, ורב קוק אומר, נסביר את זה ככה בקצרה, בקצרה נפתח את זה קצת, הוא אומר, למה זדונות הופכות לזכויות? כי הוא אומר, כי אדם שחוזר בתשובה מאהבה, אז מה שקורה, שהחטאים שהוא עשה, הזדונות שהוא עשה, הם הופכים להיות חלק מחלק חיובי מבניין האישיות שלו עכשיו. הם עוזרים לבניין האישיות שלו להיות, לצמוח בצורה יותר חזקה, יותר גדולה, יותר טובה, אחרי שהוא חזר בתשובה. צריך להסביר את זה קצת יותר, אבל שוב פעם, הם הופכים להיות איזושהי לבנה בבניין האישיות החדש שלו. לבנה חיובית כבר. מבינים? מה, החטא שהאדם עשה, אז החטא הזה עצמו, המעשה של החטא, הוא עוזר לאדם להיות טוב יותר עכשיו. וממילא זה זכות, כי הוא גרם לך עכשיו צמיחה באישיות. גרם לך עכשיו שינוי חיובי באישיות. בואו נסה להסביר את זה, למשל, ניתן דוגמה. למשל, אתם יודעים, כשאדם עושה חטא לפעמים, אם אדם עושה עבירה, עושה איזשהו חטא, לפעמים פתאום הוא מגלה על עצמו כוחות שהוא לא ידע שיש לו אותם. תכונות שהוא לא ידע שיש לו אותם. למשל, מה? יכול להיות שאדם עושה איזשהו עבירה, כאילו, התאווה של החטא היא יותר חזקה מאשר ה... יש לנו יותר חשק לפעמים לעשות חטאים מאשר לעשות מצוות, לפעמים. יש לנו גם חשק לעשות מצוות, לפעמים יש חטאים כאלה שמושכים את האדם לעשות אותם, מכל מיני תאוות, מכל מיני יצרים שמושכים את האדם. אז לפעמים, בגלל התאווה הזאת, אז האדם כאילו מגלה בעצמו פתאום כוחות שהוא לא הכיר שיש, פתאום הוא מגלה שהוא יכול גם להיות ארמומי למשל. הוא יכול פתאום לשקר למישהו בפנים, הוא בכלל לא חשב שהוא יכול לעשות את זה. הוא פתאום יכול להיות רמאי גם. אני חשבתי שאני אדם ישר כזה, אבל פתאום גיליתי בעצמי תכונות ש... באמת ראשון, אתה רואה אותם בתור דברים שליליים, כן? אתה רואה אותם בתור הרמומיות, בתור רמאות, כדי להשיג את מה שרציתי להשיג, אז שיקרתי, רימתי, כן? בשביל להשיג את הדבר הזה. אז החטא יכול להוציא ממך, לא רק את המעשה העבירה, הוא יכול להוציא ממך גם, כן? תכונות אופי כאלה שבכלל לא הכרת על עצמך. שבכלל לא ידעת שהם קיימים בתוכך. אז זה טוב להיות הרמומי ורמאי? מה אתם אומרים? זה טוב? להיות הרמומי ורמאי? מה נראה לכם? אה? תלוי, בדיוק. אז מה קורה עכשיו? אז תביני מה החטא בעצם, זה תלוי. מי היה למשל, מי אמר, מי היה למשל, נגיד את המילה הזאת קצת קשה, רמאי לכאורה. מה אמר יעקב אבינו, הוא אמר? הוא אמר, אחיו, הוא אמר על לבן, הוא אמר, אחיו אני ברמאות, הוא יבוא עליי ברמאות, אחיו אני ברמאות. כדי, ויעקב ישתם, יעקב ישתם, שבוא עליי. לפעמים, גם תכונת הרמאות צריך להשתמש בה. עם אויבי ישראל צריך להשתמש, אם עושים מסע ומתן עם השטן, צריך לעשות אותו בעסקים של רמאות, בהרמומיות, צריך לעשות שם, אין מה לעשות, שאתה עושה איתו מסע ומתן. צריך לדעת להשתמש גם בתכונה הזאת. אבל האדם בכלל לא ידע, שהוא לא הכיר בעצמו שהוא יכול להיות כזה. איפה הוא פגש שהוא יכול להיות כזה? בחטא שלו, אתם מבינים? בחטאים שבעבירות, שם פתאום, זה סתם דוגמה, יכול להיות עוד הרבה דוגמאות לזה, כן? הוא פתאום מצא את עצמו שהוא יודע גם להיות הרמומי ורמאי. עכשיו, אחרי שהוא חוזר בתשובה, אז את אותו כוח, אותו מידות שהוא הוא, 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 הוא הפיק מתוכו בשעת החטא, עכשיו אותם מידות ואותם תכונות, הוא יכול לקחת אותם ומה? ולנתב אותם למקומות החיוביים שלהם. את הרמאות להפיק החיובי, את הרמומיות, גם את התאווה אפשר לנתב לשם. אותה תאווה שאדם חטא איתה, והוא הוציא מעצמו תאוות שהוא לא חשב שיש לו אותם, יכול עכשיו לנתב אותם למקומות האפיקים החיוביים שלהם. אתם מבינים? אז זאת אומרת שאדם יכול, בגלל, דווקא בגלל החטא, הוא יכול להגיע למקום שהוא לא מגיע בלעדיו. וזה השמחה הגדולה שבכללה בעריבה, אתם מבינים? זה יותר אפילו מה שאמרנו, מדרגה יותר ממקודם. כי זאת אומרת שדווקא על ידי הכללות יש צד שאתה יכול להגיע למחוזות יותר רחוקים מאשר יכלת להגיע קודם לכן. זה דבר מאוד עמוק. אבל זה גם דבר שמהו? מה הדברים שאני אומר עכשיו, מה הם? אם הבנתם מה אני אומר, אז מה הם הדברים האלה? מסוכנים מאוד להגיד אותם. דבר מאוד מסוכן, אתם יודעים? כי מה אני בעצם עכשיו אומר לכאורה? אה? כן, אפילו לא אכתב משהו, אני אכתב, כן, משהו, נכון, אני אכתב, חטאים זה טוב, חטאים זה טוב. בוא נקדש את החטא, בוא נקדש את העבירה, את העוון, אחרי זה נשוב, כמו שאתה אומר, נשוב, וזה יביא לנו ברכה. מה פתאום? אסור לחשוב ככה, אסור להגיד את זה. אסור להגיד את הדברים האלה. לכן שימו לב, התורה רק רומזת את זה. כלומר, כל פרשת כי תבוא, לא ספר, הרב קוק ככה פה באורות התשובה פרק א', דבר על הבחינה הזאת שאומר איך התשובה, אולי תדלגו פה תראו אורות התשובה רגע, תכף אני אגיד מה שאני רוצה, אורות התשובה אתם רואים? השלוש שורות האחרונות נקרא, ממה שציטטתי פה, כי אין לנו זמן, הוא אומר ככה, תשובה זו, מדבר פה על תשובה שכלית, שהיא תשובה מאהבה, שלוש שורות אחרונות של אורות התשובה פה פרק א', תשובה זו, הכלולה מהקודמות, זו תשובה מאהבה, היא כבר מלאה, היא מלאה כבר אורן קץ. היא באה להפך את החטאים כולם לזכויות. איך היא עושה את זה? מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. מתוך השגיאות שלך אתה לומד גם אחרי זה איך להתמודד עם החטא יותר טוב. ומכל ההשפלות עליות נהדרות. כי דווקא בגלל ההשפלה אחת אתה להוציא מתוכך את התכונות המיוחדות האלה שדיברנו עליהן. זאת תהיה התשובה שאין כל היה נשואות, שמוכרת ובשות עליו. הבנתם? אז לכן יש, בתוך הכללה יש שמחה, השמחה של הריבל. הריבל הוא הר שמחה, כי באמת הכלל יכול להביא אותך למקומות יותר רחוקים, יותר גבוהים, סליחה, מה שאחר גבוה. אבל כיוון שזה מסוכן מאוד להגיד את זה, וללמוד את זה, לכן התורה בפרשת כי תבוא, מה היא מדגישה פרשת כי תבוא? היא מדגישה את הכללה, שהחטא הוא דבר של כללה. פרשת כי תבוא היא כולה, בכל הנושא שלה, אפשר לומר, זה כל הנושא של הכללות, יש בה צדיק חטא, כללות מאוד מאוד רחבות, 98 כללות, כן? ואתה יודע שכתוב בגמרא שצריך לקרוא אותה לפני ראש השנה, כתוב בגמרא פה במסכת מגילה, שעזרא תיקן אותה לפני ראש השנה, למה? כדי מה? כדי שתכלה שנה וקילותיה, זה משפט שבגמרא כתוב במשפט הזה, תכלה שנה וקילותיה, לכלות את השנה עם הכללות. כלומר, פרשת כי תבוא צריכה להתאפס אצלנו כקללות, וגם אמרנו במעמד הרגיזים והריבל, אז מה אמרו? שאמרו שאתה ברוך או את הארור? מה אמרו? את הארור דווקא, למה להדגיש את ה... את המעיסה שבחטא, את הריחוק שיש להיות בחטא, את הארור שיש בחטא. מה צריך להתבונן לחטא כדבר, כדבר שהוא נורא, כדבר שהוא נפילה, דבר לא טוב, דבר שלילי מאוד, דבר שהוא ארור מבחינתנו. זה מה שצריך להתבונן עליו. אבל התורה רומזת ואומרת, עדיין, יעשה לך את השמחה בעריבה לרמז לך, לרמוז לך שתדע שאם נפלת, אם זה קרה וחטאת, אז תדע שאתה יכול להפך את החטא הזה למקום יותר גבוה. אל תנסה את זה לכתחילה, אל תנסה ל... לחתור בשביל זה. אבל אם זה קרה ונפלת, אז אפשר לעשות תשובה מאהבה, וזדונות אפילו יכולות להפך לזכויות. וזאת השמחה המיוחדת שחלה דווקא בהר הכללה הריבל. תודה רבה, נזכה לתשובה שלמה מתוך הדברים. תודה רבה.